היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, והגעתם לכמוסה. לפני כמה שבועות, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיע לעצרת הכללית של האום, ונתן עוד הופעה בלתי נשכחת. היו שם רגעים קומיים. למשל, כשהמנהיגים שהתקבצו שם פשוט התחילו לצחוק בתגובה להגזמות של טראמפ.
My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
אבל היו שם גם רגעים אחרים שהקפיצו לא מעט אנשים, כמו למשל כשטראמפ התנער מהגלובליזציה ומהסדר העולמי שארצות הברית בעצמה עיצבה.
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
בדרך כלל כשכלכלנים שומעים הצהרות כאלה, הם ממהרים להסביר שהגלובליזציה הגדילה את הצמיחה העולמית, שמכסים הם דבר לא יעיל ושסחר חופשי הוא דבר טוב. הרבה פעמים הם מסבירים גם שלהגירה יש השפעה חיובית. ולעומת זאת, האנשים שהפסידו מהגלובליזציה בדרך כלל לא זוכים להמון תשומת לב. אבל כשאנחנו מדברים עם יוסי זעירה, הוא חושב שהכעס של הבוחרים האמריקאים שהתאכזבו מהגלובליזציה והצביעו לטראמפ, הוא לגמרי מוצדק.
הסיפור של הגלובליזציה ושל ההגירה הוא סיפור שהוא לא תמיד עובד לטובת כולם. ויש קבוצות גדולות באוכלוסייה שהוא עובד נגדן. תמיד, זה שהאנשים הליברליים שתומכים במפלגה הדמוקרטית, האנשים המשכילים יותר, הם אוהבים שיש מאגרים, זה מפני שהם אוהבים שיש אנשים שיעבדו במשק בית בשכר נמוך יותר. הם אוהבים שיש אנשים שיעבדו במסעדות בשכר נמוך, ואז אפשר יהיה לאכול בארוחה זולה יותר במסעדה. מעמד הפועלים הוא יכול לענות גם משכר נמוך יותר של עובדי משק בית, אבל בדרך כלל אין להם, הם לא מחזיקים מישהו שינהל להם את משק הבית. ולכן הם פחות נהנים מהדברים האלה, לעומת זאת הם מאוד סובלים מזה שהצף של היצע עבודה בדרגות העבודה הנמוכות פוגע גם בשכר שלהם. ולכן האנשים האלה יש להם התמרמרות מוצדקת על התופעות האלה. עכשיו, מה הפתרון לזה? האם הפתרון לזה הוא איזושהי הגבלה על הגירה, או התייחסות קצת שונה למאגרים, לתת להם קצת יותר זכויות ולהקפיד על זה שהם יקבלו שכר יותר הוגן? זה, אני מניח, צריך להתמודד עם זה בדרכים מורכבות מאוד. אבל אי אפשר להתעלם מהבעיה הזאת. טראמפ אולי הוא דמגוג, אבל הוא עלה על גבן של בעיות אמיתיות בחברה האמריקאית.
הפער הזה בין הליברלים המבוססים שמרוצים מהגלובליזציה, כי היא מאפשרת להם לאכול במסעדה בזול, ובין העובדים שנדפקו מהגלובליזציה וכועסים, הוא בעצמו חלק מסיפור רחב יותר שזעירה מספר. הוא חושב שאפשר לזהות בעשורים האחרונים נתק גדל והולך בין המשכילים מצד אחד למעמד העובדים מצד שני, והוא משוכנע שמי שרוצה להבין למה הפוליטיקה העולמית נעשתה כזה מקום כועס ומוקצן, חייב להבין את הנתק הזה. ובזה התמקדה השיחה שלנו.
יוסי זעירה, אני פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.
יוסי זעירה הוא אחד המקרו-כלכלנים הבולטים בישראל. הוא מכהן היום כנשיא האגודה הישראלית לכלכלה, והוא גם הוציא השנה ספר על כלכלת ישראל לכבוד 70 שנה למדינה. ולצד כל התארים המפוצצים האלה, לזעירה יש גם עוד צד, מה שנקרא חברתי. הוא היה למשל ראש הצוות הכלכלי בקבוצת המומחים שליוו את מובילי המחאה החברתית ב-2011.
אבל כשאנחנו שואלים את זעירה אם נכון להגדיר אותו כלכלן חברתי, הוא מוחה בתוקף ומדגיש שצריך לנתק בין הדעות האישיות שלו ובין המחקרים שלו כאקדמאי וחוקר. ובאופן כללי הוא בעד שכלכלנים יתנהגו בקצת יותר צניעות.
זה נכון שבהשקפת העולם האישית שלי, אני בן אדם ששואף להגיע ליותר שוויון בחברה. זה נכון. אני מה שקוראים סוציאליסט. אבל זה קשור למחקר הכלכלי שלי בצורה עקיפה. כלומר, אני עסקתי בכלכלה בהרבה תחומים, חלקם קשורים לנושא השוויון והאי שוויון, אבל חלקם גם לגמרי לא קשורים. ובדרך כלל אני משתדל להפריד בין ההשקפה שלי והעולם המחקר. אני משתדל להפריד, דרך אגב, לא כל כך בגלל שאני דואג שהמחקר שלי יהיה אובייקטיבי, אלא מפני שאני חושב שזה דבר לא נכון ואנטי דמוקרטי, שבאים כל מיני כלכלנים וחושבים שהם יכולים להגיד למנהיגים ולפוליטיקאים איך צריך לנהל את המדיניות. זה מעורר בי כעס רב. מפני שהמנהיגים והפוליטיקאים הם נציגי ציבור אמיתיים, ובמדינה דמוקרטית האחרות האלה צריכות להיות בידיהם. ואני אין לי ביקורת מקצועית חלילה על פוליטיקאים. אני יכול לחלוק עליהם ברמה הערכית, אבל אז אני חולק עליהם כאזרח, שמשקלי איננו רב יותר משל כל אזרח אחר. וזה שאני פרופסור, זה לא הופך את עמדתי האזרחית לחשובה יותר או חשובה פחות. ובנקודה הזאת של הנפיחות של האקדמיים, היא מאוד מאוד צורמת לי הרבה פעמים.
אחד הנושאים העיקריים שמעסיקים את זעירה הוא ההשכלה. והוא יודע להסביר למה השכלה עושה טוב לכלכלה, וגם למה לרכוש השכלה זה טוב לקריירה שלנו. אבל לעליית המעמד המשכיל, כמו שזעירה קורא לזה, יש עוד צדדים. בשנה שעברה הוא כתב מאמר שמתרך הקואליציה שהייתה פעם בין המשכילים לפועלים התחילה להתפרק, ולמה כל זה גורר את הפוליטיקה העולמית לבלגן רציני. אבל כדי להבין את הרגע הנוכחי, חייבים לחזור אחורה.
אחת התופעות שאנחנו רואים במאה ה-20 בצורה מדהימה זה את עליית מדינת הרווחה. אם הוצאות הממשלה יחסית לתוצר בתחילת המאה, בשנת 1913, היו 8% בממוצע בארצות המפותחות, בסוף המאה זה הגיע ל-45%. זאת אומרת, זה מהפכה. המהפכה הזאת, היו לה סיבות כלכליות שאני דן בהן בעריכות בספר, אבל היה לה גם רקע פוליטי. ומה שציינת זה סוג של רקע פוליטי. נוצרה קואליציה בין מעמד הפועלים מצד אחד, ואני לא הייתי קורא לזה בתחילת הדרך עדיין המעמד המשכיל, כי הוא היה עדיין קטן מדי, קטן יחסית.
לא היה הרבה אנשים עם תואר.
לא היו הרבה אנשים עם תואר גבוה. אני מביא במאמר הזה את המספרים המדהימים. בסוף המאה ה-19, פחות מ-1% מהאמריקאים היה להם השכלה גבוהה. היום, ל-27% מהאמריקאים יש השכלה גבוהה. זה זינוק, זה שינוי כמותי שיש לו משמעות איכותית. עכשיו, הקואליציה הזאת בין המשכילים והפועלים הסתמכה על הרבה אינטרסים משותפים. היה להם אינטרס במדינת הרווחה. הפועלים נהנו מהשירותים של מדינת הרווחה, מהחינוך, מהבריאות, מהדיור הציבורי, מהרווחה. והמשכילים גם נהנו ממדינת הרווחה, כי זה היה מקור לתעסוקה בשבילם. הם היו רופאים, הם היו מורים, הם היו אנשי מנהל במערכת הציבורית. ולכן היה להם אינטרס משותף בפרויקט הזה ששמו מדינת הרווחה המערבית. עכשיו, מה שקורה בסוף המאה, בתחילת המאה ה-21, זה שהקואליציה הזאת מתחילה להתערער. ויש לזה כל מיני סיבות. חלק מזה זה התקפה של הימין הקיצוני על מדינת הרווחה. אבל חלק מזה גם זה שהיחסי הכוחות בתוך הקואליציה הזאת השתנו. הקבוצת המשכילים גדלה מאוד מאוד. ואז כל מיני נושאים שהם בפוטנציאל במחלוקת ביניהם עולים לפני השטח. כמו גלובליזציה, כמו היחס למיעוטים, היחס לזכויות אדם. ואז האנשים מהרקע של מעמד הפועלים, הם מרגישים נפגעים. הם מרגישים שהחבר'ה האלה, המשכילים, דואגים יותר לפליטים, מה שלהם. דואגים יותר לארצות עולם שלישי, מה שלהם. והם באים ואומרים להם, מה זה? אבל אני אהיה עירך קודמים. ומלאי כעס, והכעס הזה יש לו הצדקה מסוימת. ואז הם פורשים והולכים לימין הקיצוני, שהוא מתנגד למאגרים ומתנגד לזה.
לתהליך הזה שזעירה מתאר, שבו מעמד הפועלים עוזב את המפלגות שהיו הבית שלו, כי הוא כבר לא מוצא שם בית, יש השלכות מרחיקות לכת. לא רק על המאזן הפוליטי בין המפלגות, אלא על המשחק הפוליטי כולו.
וזה פגיעה לא רק במפלגות האלה הסוציאל דמוקרטיות. זה פגיעה בדמוקרטיה גם. מפני שמה שקורה זה שבעצם בגלל ההשתלטות של האליטה המשכילה, מבחינה חברתית-כלכלית, המפלגות שבשלטון, שתי המפלגות העיקריות, הימין והסוציאל דמוקרטים, נהיו מאוד דומות. כולם ניאו-ליברלים. כולם רוצים לצמצם את מדינת הרווחה, כולם רוצים להוריד מיסים. ואין הבדל ביניהם. וכשאין הבדל בין שתי המפלגות העיקריות, הדמוקרטיה קורסת. מפני שאנשים מרגישים שאין להם חופש בחירה אמיתי. ואז הם הולכים לקיצוניים. וזה דבר מאוד מסוכן.
זה מסביר את הגל של בחירה במפלגות ומנהיגים קיצוניים שאנחנו רואים באירופה.
זה חלק מההסבר. כן, בהחלט, זה חלק מההסבר.
אז בעצם, אתה יודע, לפעמים יש מפלגות שמאליות, נגיד בארצות הברית, כתבו המון ספרים על זה, אני יודע, מה הבעיה עם קנזס, כל מיני ספרים כאלה, שבהם אנשים שואלים, איך יכול להיות שאנשים, אנשים העובדים בו נגיד, לא מצביעים לדמוקרטים, למה הם לא מצביעים בעבור האינטרס שלהם, הרי המפלגה הדמוקרטית מייצגת אותם, ואולי אפשר להגיד אותו דבר, גם שאלות כאלה עלו מכיוון מפלגת העבודה, למה אתם לא מצביעים למפלגת העבודה, ואתם מצביעים למי שדופק אתכם? אתה אומר בעצם...
כי גם מפלגת העבודה וגם הדמוקרטים לא מייצגים אותם, הם מייצגים את הקבוצה המשכילה יותר ויותר, ותראה, קלינטון בזמנו הוביל את הצעדי המדיניות הכי ניאו-ליברליים שיכולים להיות, הוא עשה את ההפרטה הגדולה, את ההפרטה הגדולה של הבנק, לא הפרטה, את הורדת הרגולציה מהבנקים בסוף שנות ה-90. הוא עשה את תוכנית וויסקונסין האמריקאית. הוא זה שחתם על הסכמי הסחר של נפטה, אחרי שבוש לא הצליח להעביר אותם. בוש האבא. הוא העביר את זה. ותיקח גם פה, המפריטים הגדולים ביותר, היו אנשי מפלגת העבודה. אז בדברים האלה, זה לא מקרה שאנשים האלה לא מצביעים בעד המפלגות האלה, מפני שהם מרגישים נבגדים וכועסים, ובצדק במובן מסוים.
בוא נתעכב שנייה לקטע הזה עם ישראל. באמת בספר שלך על כלכלת ישראל, יש שם איזה טבלה שמסגמת את העניין יפה. רואים מי שיעני ההפרטות, ומסתבר שמי שהפריט הכי הרבה חברות ממשלתיות היה דווקא רבין, או לפחות התחיל בהפרטות.
זה התחיל וחלק גדול גם סיים, כן. רבין היה איש מאוד יעיל. היה ביצועי סטוף. תראה, זה בדרך כלל מה שקובע. בוא נגיד ככה, זה קצת לא הוגן להשוואה, כי תמיד מי שמתחיל הוא עושה יותר. כי הוא גומר את כל, את כל הנגלה הבסיסית, הקלה.
היה את החברות שקל להפריט.
אני מניח שזה יש בזה משהו.
כן. אבל בכל מקרה זה לא שמפלגת העבודה לא... לא. לא עשתה דברים...
לא, ברור שלא.
את אותה מדיניות.
אז תראה, זה חלק מזה נובע, חלק מזה נובע מסיבות הכלל עולמיות שתיארתי קודם. אבל חלק גם נובע מההיסטוריה הספציפית של ישראל, שמפלגת העבודה היא בעצם מתחילתה כמעט, לא הייתה בעצם מפלגה סוציאל דמוקרטית במובן הרגיל, אלא מפלגה שמתוך דאגה לעובדים דאז, הפכה להיות מפלגה יותר ויותר שיש לה פרויקט לאומי ולא פרויקט חברתי. ויש לזה משמעויות. עכשיו, זה לא אומר שזה לא היה נכון לתקופתו, אבל ברור שברגע שמדינת ישראל התייצבה, ויש היום צורך במבנה דואלי סטנדרטי של מפלגת ימין מול מפלגה סוציאל דמוקרטית, היא לא בנויה להיות מפלגה סוציאל דמוקרטית. יש לה, היא לא בנויה לא מבחינת הערכים שלה, ולא מבחינת המבנה האנושי שלה. היא מפלגה שמייצגת את האליטה הביצועיסטית של ישראל. ולכן היא מתקשה בזה.
מה זה אומר מבחינת ועדי עובדים? כי אנחנו יודעים שיש הרבה ועדי עובדים שמזוהים עם מפלגות הימין, או ראשי ועדי עובדים שמזוהים עם מפלגות הימין, כשמבחינת הערכים שהם היו רוצים, הם ערכים הרבה יותר באמת סוציאל דמוקרטיים, וערכים של רווחה שלא קיימים במפלגות הימין. איפה זה ממוקם אותם אידיאולוגית?
הם לא ממוקמים אידיאולוגית, ועבדי עובדים הם בראש ובראשונה דואגים לטובת העובדים. ואם הם מאמינים שבתור גוש גדול שנכנס למרכז הליכוד, הם יכולים ללחוץ על הפוליטיקאים מהליכוד, בייחוד לוועדי עובדים שהם במגזר הציבורי, כמו בחברת חשמל או בתעשייה אווירית, הם יכולים לדאוג לאינטרסים של העובדים, הם יעשו את זה, ויש בזה מידה רבה של צדק והיגיון.
תועלתנות. להשיג את הטוב ביותר לעובדים.
כן, בדיוק. זה ערך חשוב לעצמו, זה התפקיד של ועד עובדים.
יש משהו שמפלגות שמאל יכולות לעשות כדי לחזור, או במקרה הישראלי אולי לא לחזור, אלא פשוט לתת לעצמם את הפלייבור הסוציאל דמוקרטי?
פשוט צריכות להיות סוציאל דמוקרטי. צריכות להתנגד לניאו-ליברליזם. לצמצום מדינת הרווחה.
אתה אומר אבל שלא במקרה הם מצאו את עצמם במצב הזה, נכון? כלומר, יש את אותם משכילים, והמשכילים האלה גררו אותם, או פשוט, אתה יודע, הצביעו למי שמייצג דברים שחשובים להם. גלובליזציה, זכויות אדם, השכלה. אז איך מגשרים על הנתק הזה בין המשכילים לפועלים, לעובדים, איך שלא תקרא?
אין לזה תשובה קלה, אני חושב. אני יכול ללכת, יש שתי דוגמאות של אנשים שעושים מאמץ גדול בכיוון הזה. ואני ציינתי אותם במאמר שלי, זה סנדרס בארצות הברית וקורבין. עכשיו בואו נסתכל על סנדרס למשל. סנדרס קודם כל הציג את עצמו כאופוזיציה לקלינטון, שקלינטון היא במובן הזה מייצג את האליטות הטיפוסית, כמו בעלה, למרות שהוא בא מרקע מאוד עממי. עכשיו, סנדרס אמר כל הזמן, רבותיי, אל תתקפו את מצביעי טראמפ. מצביעי טראמפ מצביעים אליו מתוך מצוקה אמיתית, אנחנו צריכים למצוא את הגשר אליהם, את הדרך אליהם, את הפשרה איתם. וזה, זו נקודה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה, שצריך להבין אותה, מה המשמעות שלה. וצריך ללמוד ממה שהוא עושה, גם אם הוא לא הכתיר את המאבק שלו עדיין בהצלחה, כי הוא לא הצליח לגבור על המנגנון המפלגתי. עכשיו, הקורבן הוא דוגמה של בן אדם שהצליח קצת יותר, כי הוא לפחות השתלט על מפלגת הלייבור, אבל עדיין הממסד המפלגתי עושה לו את המוות. בין השאר בגלל שהממסד המפלגתי מייצג את המעמד המשכיל, את האנשים בעלי היותר פריבילגיונים, ושהם יש להם אינטרסים שונים מהמעמד הפועלים, וקורבין מנסה לקחת את כל העגלה הזאת איכשהו ביחד. הוא בעצם מנסה לשקם את הקואליציה הזאת שתיארתי קודם, שהיא נהרסה ב-20 השנים האחרונות.
אתה בא מפרספקטיבה במפה הפוליטית שהיא שמאלית, ולכן אתה שואל, מה, אתה יודע, נתת דוגמאות של מפלגה הדמוקרטית ומפלגת הלייבור בבריטניה, אבל למה אי אפשר לדמיין איזשהו חיבור אחר? למשל, שמפלגות הימין יאמצו אג'נדה שהיא חברתית יותר. נגיד, איש שאולי אפילו מסוכן קצת, אבל סטיב בנון בארצות הברית, הוא דיבר על איזשהו אג'נדה של לאומנות כלכלית, שהוא הולך לעשות פרויקטים של תשתית ולשקם את הפועלים שמה, וגם להיות לאומן. עכשיו, הוא לא יצא מזה יותר מדי, אבל הוא אמר, אוקיי, גם הימנים יכולים להיות חברתיים.
תראה, קודם כל זה נכון שיש לנו מגוון של דעות בהרבה מקומות, והחלוקות שמאל-ימין הן חלוקות שהן כל הזמן עוברות שינויים. בטבעו של דבר, הרי אנחנו זוכרים מאיפה זה התחיל, שבפרלמנט הצרפתי אחרי המהפכה ישבו צד אחד בצד שמאל וכו', תומכי המשטר הישן בצד ימין, וזה נתקבע. ומאז בדרך כלל מי שתומך בסדר הישן נקרא ימין, ומי שתומך במהפכה או בשינוי חברתי גדול, מתקרא שמאל. אבל בוא נגיד את הדברים ככה. תראה, כשהקפיטליזם עלה במאה ה-19 והתעצב יותר במאה ה-20, היו לו שני מתנגדים פוליטיים. היה לו מתנגד משמאל, שזה היה ברור, המפלגות הסוציאל דמוקרטיות, הקומוניסטיות, שלא בהכרח רצו לבטל אותו, אבל רצו בפירוש לתקן אותו, להפוך אותו נסבל יותר. אבל הייתה לו גם אופוזיציה מימין. הפשיזם היה סוג של אופוזיציה לקפיטליזם. אופוזיציה הרבה פחות רדיקלית. היא הסכימה איתו, אבל היא גם קראה תגר עליו. היא מחתה נגדו. היא כעסה עליו. מי כעס? כעסו בעיקר אנשים שנפגעו מהקפיטליזם. בעיקר מעמד העיקרים וכן הלאה. ולכן אסור לבלבל. יש לא כל מתקפה על הקפיטליזם. היא באה מאותו כיוון ויש לה את אותה מטרה. ולכן, בסופו של דבר, מי שרוצה להגיע לחברה יותר שוויונית, אני חושב שבסופו של דבר, אין אלטרנטיבה לסוציאל דמוקרטיה. עם כל זה שהיא צריכה עדיין למצוא את דרכה בעולם שמשתנה כל הזמן וכו', בעיניי. אבל זו עמדתי האישית. אז זה שסטיב בנון גם מתקיף את המערכת הכלכלית הקיימת, מכיוון יותר לאומני, זה אולי נכון, אבל אני לא חושב שזה מציע איזשהו פתרון עומק לבעיית האי שוויון בחברה הקפיטליסטית.
כלומר, עבור אדם כמוך שמאמין בזה שצריך לשקם פה את מדינת הרווחה, זה חייב לבוא מצד שמאל.
אני לא, תראה, הימין היום הולך בכיוון שהוא נגד מדינת הרווחה. תראה, הצעדים המשמעותיים ביותר של טראמפ עד היום, עם כל הרטוריקה הפופוליסטית, הם צעדים של הורדת המיסים. והורדת המיסים מחייבת גם הורדת הוצאות. והוא מבטל את התיקון הקטן והעלוב שאובמה הכניס למערכת הבריאות, והוא מגדיל לעומת זאת את התקציבים הצבאיים. זאת אומרת, אם אתה גם מגדיל את התקציבים הצבאיים, וגם מקטין את ההכנסות ממיסים, ובסוף אתה לא תרצה שיהיה לך גירעון, זה אומר שאתה תקצץ את כל התקציבים החברתיים. ובוא נראה את מי הוא שם בתור שרת החינוך שלו. את הגברת דבוס, שהיא גדולת המפריטות של מערכת החינוך. מבחינתה, היא פועלת במרץ שיהיה כמה שפחות חינוך ציבורי, וכמה שתהיה חינוך פרטי, צ'ארטר סקולס. אז אני חושב שזה מאוד שונה ממדיניות סוציאל דמוקרטית. זה ההפך הגמור, הייתי אומר.
מצד שני, נראה שכל הסוציאל דמוקרטים במצב של חולשה באולם, לא רק אצלנו.
לגמרי, לגמרי. את צודקת. ובין השאר, בגלל שהם נקטו בעמדות שיקשו לבדל ביניהם ובין הזרמים האחרים.
איך המצב כרגע נראה לך בישראל? כלומר, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להיכנס לשמות ספציפיים ולדרג מפלגות ומנהיגים וכולי, אבל גם בישראל לא נראה שקרה תהליך שאתה יודע, לא ראינו איזה סנדרס בהכרח, בטח לא מצליח להשתלט על המפלגה.
לא. לא, ישראל הבעיות קשות פי כמה, בגלל שלנו גם יש סכסוך לאומי. קשה. אנחנו בסכסוך עם הפלסטינאים, ובמובנים עמוקים יותר אנחנו בסכסוך עם כל המזרח התיכון, שבתוכו אנחנו בחרנו לחיות. ויש אנשים שמשתמשים בביטוי הנתעב וילה בג'ונגל, שאני חושב שהוא ביטוי נורא והיום, מפני שאני לא חושב שהמזרח התיכון הוא ג'ונגל. אני לא חושב שאנחנו חיים בין פרעים. אני חושב שיש פה קונפליקט בין בני אדם. אבל אין ספק שזה מגדיל עוד יותר את הבעייתיות. אבל תשמע, אני בן אדם אופטימי ביסודו של דבר. ודברים השתנו. דברים משתנים כל הזמן, ודברים משתנו גם בעתיד. וכדי שהם ישתנו, וישתנו עוד יותר טוב, צריך לעשות דברים בינתיים. ובני אדם שהם פעילים, הם בדרך כלל גם אופטימיים.
אחרי שדיברנו על איך ההשכלה יכולה להסביר לפחות חלקית את הבלגן הפוליטי בעולם, חשוב להבהיר גם שהשכלה היא דרך נפלאה להתקדם בחיים. השכלה נחשבת לכלי מוביליות הכי טוב שיש, לפחות לפי המחקר, הכי טוב והכי נגיש שיש לנו היום. אתה מסכים לתפיסה הזאת?
אני חושב שכן. השכלה היא, זה אחת התוצאות הכי חזקות במחקר הכלכלי. שבערך כל שנת השכלה נותנת שיפור בשכר של בערך 10%. בממוצע, כמובן, יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, אבל זה אחת התוצאות שנחקרו הכי הרבה בארצות שונות, בתקופות שונות, בשיטות מחקר שונות, וזה מה שנקרא תוצאה מאוד רובסט, כלומר מאוד עמידה בפני קושיות ושאלות, והיא מחוזקת מכל הכיוונים. עכשיו תראי, זה תוצר של 200 השנים האחרונות של המהפכה התעשייתית. כי ההון האנושי, מה שאנחנו קוראים התכונה של הידע של בני אדם, ההון האנושי בתקופה קדומה יותר היה גם קיים. אבל אנשים רכשו אותו מהוריהם. הם היו יוצאים עם ההורים לשדה ולומדים מהם איך לעבוד בחקלאות. או שאנשים רכשו את זה על ידי זה שהיו שולחים את ילדיהם להיות שוליה לאיש לבעל מלאכה, ואחרי 7 שנים, השוליה הייתה הופכת לבעל מלאכה בעצמו. מאז המהפכה התעשייתית, זה כבר לא עובד יותר. אנחנו לא יכולים ללמוד מההורים, כי הטכניקה משתנה כל הזמן. אנחנו לא יכולים ללמוד מבעל מלאכה מבוגר, כי הטכניקה משתנה כל הזמן. ולכן צריך את הכלים של השכלה כללית. צריך לדעת לקרוא ולכתוב, וחשבון ומדעים, כדי לעקוב אחרי השינויים הטכנולוגיים הבלתי פוסקים. ולכן יש יותר ויותר צורך בבתי ספר, ובהשכלה כללית יחסית, לאו דווקא מקצועית טכנית, כי זו משתנה כל הזמן.
העניין הוא שכשאנחנו מתקדמים קדימה, יש לפעמים גם דברים שאנחנו משאירים מאחור. בשיחה שלנו אנחנו מתגלגלים לדבר על הספרים של אלנה פרנטה, שמספרים על סיפור ההתבגרות של שתי נערות מנאפולי. אחת מהן מצליחה לבנות לעצמה חיים מוצלחים מחוץ לשכונה הישנה שבה גדלה בזכות ההשכלה. וזעירה מספר שהוא ראה סיפורים כאלה מקרוב, כשלימד כלכלה באיטליה.
באופן מעניין, דווקא בשנים שלימדתי באיטליה, באוניברסיטה פרטית, נתקלתי הרבה באנשים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, תלמידים שלי, שבאו מדרום איטליה, ממשפחות לא משכילות, אבל שצברו קצת כסף, וצברו מספיק כסף כדי לשלוח אותם ללמוד. וזה היה מאוד מרגש ומעניין, הייתי משוחח הרבה עם התלמידים, אלא היינו כל סמסטר הולכים גם לאכול פיצה ביחד, ואז הייתי מראיין כל תלמיד, ולראות את הרצינות שבה הם התייחסו ללימודים, את ה... את ה... זה גם היה עצוב, כי אף אחד מהם לא היה מוכן לחזור לדרום. זאת אומרת, תמיד הייתי שואל אותם את השאלה הזאת, מה יעשו בסוף הלימודים, ואף פעם הם לא היו מוכן, אולי חוץ מתלמידה אחת שרצתה לחזור.
הם הפכו לאליטה, באיזשהו אופן.
הם הצליחו לברוח מהכלא, שכפי שהם תפסו אותו, שהם יצאו ממנה. ודרך אגב, כשאני שומע את התעמולה של המפלגת הצפונית, הלגה, שאומרים שנמאס לנו לסבסד את הדרום העני, הרי מהרבה בחינות הדרום מסבסד את הצפון, שהוא שולח את טובי אנשיו צפונה. שהם רוכשים את הלימודים שלהם הבסיסיים לפחות בדרום, ואז הם עולים לצפון ונשארים שם. וזה חבל. דרך אגב, זה יכול להיות שזו תופעה שקורית גם בארץ, שהפריפריה שולחת את טובי ילדיה למרכז, וזו אחת הסיבות שהיא נשארת תמיד פריפריה, מפני שהיא מתקשה לגייס את ההון האנושי המתאים כדי לקפוץ כלפי מעלה.
אבל יש לנו המון מכללות בפריפריה.
זה נכון, זה עוזר, אבל יכול להיות שחלק גדול מהבוגרים של המכללות, אחרי שהם כבר מסיימים, עוברים למרכז. זה תהליכים שקורים, וחשוב לזכור אותם.
אתה מדבר באיזשהו מקום על זה שאולי אפשר יהיה, אתה יודע, קצת להחזיר אתרה ליושנה, לחזור לאיזה מדינת רווחה שהייתה פעם, שמצויה תחת מתקפה בעשורים האחרונים והולכת ומתפרקת. שאלה אם באמת אפשר לחזור לעבר. אני שואל את זה בגלל שיצא לי לדבר קצת עם היסטוריונים, גם בין היתר עם תומה פיקטי, הכלכלן הצרפתי, ויש כמה וכמה אנשים שאומרים שיכול להיות שכל התקופה הזאת, שאחרי מלחמת העולם השנייה, העשורים המופלאים, כמו שקראו להם בחלק מהמדינות, הם היו איזו תופעה חד פעמית, שנבעה מזה שהייתה מלחמה, והיה צריך לשקם, והיה צריך לחבר, לתגמל את החיילים שחזרו, והיה צריך גם להיזהר שהסובייטים לא יעשו מהפכה גם במערב. כל מיני סיבות שהפכו את זה לאיזו תקופה מיוחדת, שבעצם היא הייתה החריג ההיסטורי. ועכשיו אנחנו חוזרים למצב הנורמלי יותר, שבו יש מעטים שיש להם ורבים שאין להם, ואנחנו, כל התקופה שיש לנו נוסטלגיה אליה, או לחלקנו יש נוסטלגיה אליה, הייתה יוצא דופן, היא הייתה החריג, לא הכלל.
אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה משתי סיבות. ראשית כל, גם אם אנחנו מסתכלים על מדינת הרווחה היום, שחוטפת מכות מבחינת צמצום תקציבים וכו', היא עדיין היסודות העיקריים של המוסדיים, הארגונים, קיימים. היא לא נעלמת. היא רחוקה מלהיעלם. היא נאלצת לחיות בצמצום. אני מסתכל אפילו על המקום שאני חי בו, האוניברסיטה העברית. אנחנו מצטמצמים. רק אתן לך דוגמה, הסגל של האוניברסיטה העברית, היום מונה 900 חברי סגל פעילים, ו-1,400 פנסיונרים. זה מפני שפעם היינו אוניברסיטה יותר גדולה, שהיא הצטמצמה. אבל אנחנו עדיין קיימים, המוסדות, המערכת, לא נעלמת בקלות כזאת. אבל בוא אני אגיד לך החלק הרציני יותר של התשובה. התהליך של עליית מדינת הרווחה, מה שאנחנו קוראים, או השירותים הציבוריים, זה תהליך שנמשך כ-100 שנה, מתחילת ה-120. זה לא רק אחרי מלחמת העולם השנייה. והוא תהליך שחלקו התחיל גם במאה ה-19. הסיבה המרכזית לתהליך הזה, היא המהפכה התעשייתית. מפני שהמהפכה התעשייתית יצרה מצב, יש לנו כל מיני מה שאנחנו קוראים כשלי שוק. עכשיו, כשלי שוק קיימים בהרבה תחומים, אבל הם פחות הפריעו לפני המהפכה התעשייתית. למשל, בתחום החינוך. החינוך היה כל כך מצומצם, ההשכלה הייתה כל כך מצומצמת. שהקושי לייצר השכלה לכולם הפריע פחות. אבל ברגע שבעקבות המהפכה התעשייתית, כמו שתיארתי קודם, בעקבות השינויים הטכנולוגיים, כולם צריכים רמה מסוימת של השכלה, אז לא היה ברירה, והמגזר הציבורי היה צריך לספק השכלה, חינוך ציבורי. עכשיו תיקח לדוגמה את הבריאות. גם בבריאות יש כשלי שוק. זה נובע מהסיבה הפשוטה שאני יכול להדביק אותך, וגם אם אני, ואם אני לא אקח פרק, תטפל בעצמי, אז גם אתה תסבול מזה. כי אתה מודבק ממני. זה, יכלו לחיות עם זה לפני המהפכה התעשייתית. אבל בעקבות המהפכה התעשייתית, כשנוצר איור גדול, כשרוב האוכלוסייה עוברת מאזורי הכפר לאזורי העיר, ואזורי העיר הם צפופים וסכנת ההידבקות בהם גדולה הרבה יותר, אין ברירה למדינות והן צריכות להגדיל ולהרחיב את הסיוע שלהם לבריאות. ואותו דבר גם בתחום הרווחה. ברגע שאתה עובר מהכפר אל העיר, אז גם המשפחה המורחבת נהרסת. והמשפחה המורחבת הייתה יחידת הביטוח החברתי הקדומה. שם דאגו לחלש במשפחה, וכשהיחידה הזאת נשברת ואין מי שיספק ביטוח לאלה שנכשלים, אז המדינה עושה את זה, בלית ברירה. אין אף חברת ביטוח שעושה את זה, כי יש פה כשלי שוק. וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול... תראה, את הדיור הציבורי. אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסרט על קהילת האמיש של הריסון פורד, שהוא מוצא מקלט שם באיזה כפר של האמיש, והם צריכים באיזה סוף שבוע אחד, הם בונים בית לאחד מבני הכפר. כל החבר'ה בכפר מתארגנים, עם מוטות עץ, פטיש, ומקימים בית. כשעוברים לעיר זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לבנות בית לבד, צריך פרצלציה, אתה צריך חיבור לרשת חשמל, חיבור לביוב, רישיון כביש, אי אפשר לעשות את זה. ולכן אין לממשלה ברירה, אלא לפחות לעניים ביותר, לבנות דיור ציבורי. מה שהפסיקו לעשות בארץ, דרך אגב. אז כל מיני דברים כאלה התפתחו לא רק בגלל הרצון ביותר שוויון, גם זה השפיע. אבל גם מפני שזה אילוצים של המערכת הכלכלית, שיש הרבה דברים שהם נכשלים, ובגלל האילוצים של הצמיחה הכלכלית, של המעבר מהכפר אל העיר, של השינויים הטכנולוגיים שבאים לעתים כל תחופות, לא היה ברירה אלא להרחיב את מדינת הרווחה. אז נכון שלא כולם הרחיבו באותה מידה. זה לא דברים שנעלמים מהיום למחר, והם לא יכולים להיעלם לגמרי מהיום למחר.
זה יפה, כי בעצם אתה אומר לכל האנשים שאומרים, אנחנו נפרק את מדינת הרווחה בשם היעילות הכלכלית, אתה אומר להם, מדינת הרווחה, זה היעילות הכלכלית, זה מה שאנחנו צריכים כדי להפעיל את החברה שלנו.
לא כולה, אבל חלק גדול ממנה בוודאי צמח מהצורך ביעילות כלכלית. מהצורך בזה שיש כשלי שוק שצריך לטפל בהם, להתמודד איתם. אם הממשלה היום, במידן המודרני שלנו, תהיה קטנה מדי, זה פוגע ביעילות הכלכלית, בוודאי.
טוב. זה בשם האלות נראה לי שנסיים פה. יוסי זירה, תודה רבה.
על עוד דבר.
עד כאן הכמוסה השבוע עם יוסי זירה. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי ולאמיר זיו, עורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.